ככה בנר שמיני של חנוכה, ואנחנו מקבלים את האור מהעוצמה של של כל השמן שאכלנו בחנוכה. שמונה זה לישון שמן, כן. שבע זה אותיות שבע, ושמונה זה כבר שמן. זה כוח גדול. בעצם הכוח של דיברנו על זה קצת לפני ההדלקה, שהכוח של הנר השמיני הוא הכוח שנותן לי את האפשרות רגע אחד לנוח, להיות שם פתאום באיזה מנוחה, באיזה הסכמה. בזאת חנוכת המזבח, בעצם שאני בתוך המסע הזה המדהים שנקרא עבודת המידות, אז יש לנו מסע של בעצם אנחנו מאוד מאוד רוצים להוסיף אור, להיות יותר מוצלחים, יותר נחמדים, יותר חכמים, יותר פחות חשוכים, פחות עצובים, פחות עצבניים. זה בעצם התנועה שלנו בלהאיר בחושך. והנר השמיני הוא מזכיר לי, נשמה, הכל בסדר. תנוח, תנוח, כי חלק בעצם מהתנועה של שכשאני בעבודה בלי מנוחה, אז אני בעצם עוסק במקצוע הכי כאוב שיש, אני עוסק בלהכיב לעצמי. כשאין לי את האלמנט בחיים של המנוחה, אז העיסוק שלי הוא בלהכיב לעצמי בכל מיני צורות. אם זה בצורה גופנית, אז אני מכיב לעצמי בלהיות יותר גופני, וזה לא מגיע מתוך אהבה עצמית. אפילו הוספת אור יכולה להיות אהבה עצמית. ובעצם מה שרציתי ככה לגעת הערב זה באמת בנקודה של היכולת להעביר רפואה ולהצליח לאחוז בנסיעת הפכים הזאת של מלוכה ותנועה. דיברנו על זה גם אתמול בניקר עם הקדושה, זה בעצם הנושא שאני רוצה לגעת בו היום גם כן, על הכוח שנקרא בריכה. יש לפי מקובלים, יש למעלה איזה בריכה עליונה כזאת, מלאה בשפע. וכשאנחנו אומרים ברוך, אז אנחנו מעוררים את הבריכה העליונה. פתאום אנחנו מזכירים לה שהיא קיימת, אומרים ברוך, ופתאום מתעורר כל השפע שבעולם, וכל מה שהוא רוצה זה רק לרדת למטה. פלא גדול. יש בריכה עליונה שיש בה את כל השפע שבעולם, את כל הטוב שבעולם, את כל השמחה שבעולם, את כל המתיקות שבעולם. וכנגד הבריכה העליונה יש בריכה התחתונה. הבריכה התחתונה היא בעצם פוגשת אותי עם החיים שלי ביום יום. הרבה פעמים אני בעצם בחוויה שיש לי המון 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 שפע פוטנציאלי מעל הראש. ברכות לראש צדיק, כאלה ברכות, ברכות כאלה גדולות. אבל הבריכה הזאת, אין לה בריכה לרדת אליה. בעצם לא, עוד לא הסכמתי להיכנס לתוך הבריכה של החיים של עצמי. כי בבריכה של החיים של עצמי יש שם את המפגש מול החיים. יש כל מיני נושאים שבהם אני יכול לזהות בריכות. וגם בריכות מהבריכות. כשאני נכנס לתוך הבריכה, אז שם אני נפגש מול הדברים. נפגש מול הדברים. אנחנו גדלים בבית לפעמים הבית שלנו, שאנחנו גדלים בו, נשמע לנו גם ווקלית כמו איזה בריכה. יש שם המון רעש, המון צעקות, שריקות כאלה של המציל. מנסה להפריד בין הילדים שנחבטו אחד בשני. ואנחנו גדלים בתוך בריכות, ואנחנו מוצאים את עצמנו יוצאים מהבריכה להתעברר איזו תקופה ארוכה. ואני אומר, תשמע, אין לי כוח לבריכה הזאת, עיפה אותי לגמרי. אז מה אני אעשה במקום? אני אעשה משהו אחר, אני אהיה בן אדם רוחני או משהו כזה, לא יודע. אני אעשה הכל רק לא להתעסק בבריכה שלי. פלא גדול. פלא גדול. ולחזור לבריכה זה הסכמה לא פשוטה. יש לנו כל הנושאים שבעצם אני מזהה שאני מפחד להיכנס לבריכה הזאת. כי בבריכה הזאת בעצם מה שאני אפגוש אני אפגוש את החלקים שאני לא בא לי לפגוש אותם, אצלי. חלקים שנקראים מתחת לעשרה טפחים. גובה של עשרה טפחים זה בערך 80 סנטימטר. שלום עליכם, ערב טוב. זה מרמז על הגובה של הטבור. האדם נחלק מהטבור ולמעלה, מהטבור ולמטה. מהטבור ולמעלה זה בעצם מה שאני פוגש ביום יום, הכוח המודע שלי, הכוח שאני בעצם, מה שאני רואה. מהטבור ולמטה אני פוגש את המקומות שהם נפגעו. הטבור ולמטה בעצם זה המקומות התת-קרקעיים שנמצאים בתוכי, שאני, הם מפעילים אותי ביום יום, אני פוגש אותם ביום יום. זה בעצם המצב של האישיות שלי כמו שהיא, עם כל פיצי הילדות, עם כל פיצי הנפש, מהטבור ולמטה. אני בעצם פוגש את הכוחות האלה רק כשאני מוכן בעצמי להתבונן מהטבור ולמטה, להתבונן נמוך. ולפעמים להתבונן נמוך זה כואב. זה בעצם לפגוש כל מיני דברים. לדוגמה, אם הבריכה שלי, לצורך העניין, היא בריכה של התמודדות מול עולם העשייה. אבל פגשתי בעולם העשייה בבית כזאת עשייה עצבנית וכעסנית וחרדתית, שהחלטתי באיזשהו שלב די מוקדם שיש משוואה בעולם שעשייה שווה לג'ננה לא נורמלית, עצבנות פשוט בלתי נגמרת. ואז אני מבין שבעצם אם אני רוצה להיות באדם לא עצבני, כי אני מבין שהמידה הזאת היא מידה לא נעימה, אז אני צריך להיות גם באדם קצת לא מעשי. ואז אני מתרחק מעולם העשייה, אני אומר, וואו, איזה יופי, אני אשכרה לא עצבני. תענוג. תענוג. אבל בעצם אני לא יודע אם אני עצבני או לא, כי אני מחוץ לבריכה. אני בעצם החלטתי לצאת מהבריכה. ואז אני מחליט לרדת לעולם העשייה. אני אומר, טוב, אני אעסוק בעשייה. אבל אני לא יכול סתם ככה לעסוק בעשייה. אני אקח קורס בנושא הזה. אני בעצם אלמד עשייה. כל מה שאני אסתר זה על עצמי בעצם. אני אלמד עשייה. אז מה אתה אומר? עשייה זה דבר שהוא ככה יפה מאוד. זה ככה אני לומד את זה. ואז תקופה ארוכה אני בעצם עוסק בלימוד על העשייה. אני בעצם לומד את הבריכה שלי ואני שוהה בשפת הבריכה. תקופה. אני בעצם יכול למצוא את עצמי. שלום עליכם. צדיקה. אני יכול למצוא את עצמי נמצא על שפת הבריכה במשך כמה שנים טובות. עכשיו, למה זה חשוב בעצם? לדעת אם אני נמצא מחוץ לבריכה או בתוך הבריכה? יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. כי קודם כל, כי באמת הבקשה העמוקה שלי זה להיכנס לבריכה. אני יודע שבעצם כל עוד אני מחוץ לבריכה, אני יכול לעשות את זה כריפוי, וזה ריפוי שהוא חשוב. הוא יכול גם לקחת לי כל החיים. אבל אני יודע שיש מקומות מסוימים שאני יודע שאני באמת רוצה. אני באמת רוצה לרפא את המקום הזה. אני לא יודע אם אני אהיה מוכן לזה עכשיו, או עוד שנה, או עוד 10 שנים, אבל זה חשוב לי לדעת את זה. זה גם חשוב לי כדי לדעת איפה אני מונח ביחס להוויה, למציאות. כי כשאני מחוץ לבריכה ואני לא מודע לזה, אז אני בעצם גם אני גם מסתלבט על כל מי שנמצא בתוך הבריכה, בנוסף להכל. פעם הייתה לי תקופה, לפני כמה שנים, שהייתי לומד באיזה מקום, ופעם פגשתי שם איזה מישהו, ישב ב-11 בבוקר עם הקפה של הבוקר, או 12 אולי, עם הקפה של הבוקר, וסיגריה כזאת היא טובה, מסתכל ואמר לי, תראה מה זה, הם רצים ואנחנו רצים. יש אנשים כל היום שלהם רצים, עצבניים, ואנחנו בעצם בתכלית. ואז השתקעתי, אמרתי, אוי, אז למה אני כל כך עצוב לשמוע את הדיבורים האלה? למה זה כל כך מעציב אותי? כי לפעמים בעצם התחושה הזאת היא בעצם תחושה שהיא מבקשת, מבקשת בעצם שאני אשים את עצמי במקום שאני מונח, שאני בעצם ידע להגיד, עכשיו אני בתקופה שאני בריפוי. והריפוי הזה הוא ריפוי עמוק, אבל זה לא התכלית שלי. זה לא המקום שבאמת אני רוצה להישאר בו מחוץ לבריכה. במקום הזה שהוא מסתכל על כל מי שנכנס פנימה ושופט אותו ודן אותו, אלא אני מבקש בעצם למצוא, לגלות מה זה הבריכה שלי באמת. כי אני ברור לי שאני, מקום שברחתי ממנו זה לא המקום שאני הולך לחזור אליו. אני רוצה בריכה שאני יודע להביא את האור שלי לתוכה. וזה פלא גדול. הבריכה שלי, ברור לי שאני רוצה בריכה שיש בה שמחה. ברור לי שאני רוצה זוגיות שיש בה שמחה. ברור לי שאני רוצה פרנסה שיש בה שמחה. אני רוצה אהבה בחיים שלי. ואני רוצה חיים בחיים שלי. בעצם תנועה. וההסכמה שלי לרדת לבריכה היא הסכמה שלי להיחשף. שלום עליכם. שלום עליכם. הסכמה שלי בעצם להיכנס לבריכה היא הסכמה, היא הסכמה מאוד 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 עמוקה, שהיא בעצם אומרת אני הולך להיפגש עם מה שנמצא מתחת לטבור שלי. זה פלא גדול. לפגוש את מה שנמצא מתחת לטבור שלי, אני לא בהכרח צריך דמיון מודרך שיעלה לי בעצם זיכרונות, לפעמים כן, אבל לפעמים בעצם אני צריך להסכים להיכנס לבריכה הזאת, ממש ככה. אני אפגוש שם את כל החסרונות שלי, וגם אני אפגוש את המתנות שלי. אבל כשאני בעצם מדליק את הנר של חנוכה, אז אני מסכים להדליק את הנר מתחת לעשרה טפחים. המצווה של נר חנוכה לכתחילה היא מתחת לעשרה טפחים, זאת אומרת מתחת הטבור, מהטבור ומטה. אני דווקא שם מוכן ורוצה להדליק את הנר, בגלל שאני יודע שלזה הנפש שלי מייחלת יותר מהכל, לרפא את מכאובי הילדות, את פצעי הנפש, את המכאובים הקדמוניים שיש בי מהילדות הזאת או מילדות אחרת. אני מסכים להדליק נר, אני רוצה להדליק נר של חנוכה דווקא מתחת לעשרה צפחים. אני רוצה לפגוש את המציאות הזאת הנמוכה שבי, כי הנפש היא מייחלת להירפא. פלא גדול, פלא גדול. זה מין פלא מוזר, אבל זה גם מין פלא גדול. בן אדם גדל במציאות מסוימת שההורים יוצרים לו איזה תבניות מאוד מאוד מסוימות בנפש, ואז אני מוצא את עצמי נמשך דווקא לזוגיות, דווקא לאישה, דווקא לאיש שהוא, שהיא, מעוררים לי זיכרונות בדיוק מהמקומות שפגשתי כילד. בדיוק אותם התמודדויות, כאילו אם אני אקנה עם עצמי, אני פתאום אשים לב, אני פתאום מגלה שזה דברים מאוד 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 דומים. איזה נקודות עמוקות. למה? למה אני עושה את זה לעצמי? למה אני לא יכול להימשך לבן אדם שלא הזכיר את הדברים האלה? כי הנפש היא נמשכת למה שייתן לה הזדמנות להירפא. הנפש נמשכת לבריכה שתעורר את הבריכה העליונה. בעצם יש לנו בקשה להיכנס לבריכה התחתונה, להיכנס לבריכה התחתונה, ומשם לעורר את הבריכה העליונה. כשאני אומר ברוך אתה השם, ברוך, אני בעצם מעורר את הבריכה העליונה, אבל הברכה יורדת כשיש לי את הבריכה התחתונה. פלא גדול, פלא גדול, מבריכה לבריכה, בריכה מעוררת בריכה. פסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הפסוק הראשון בתורה יש בו שבע מילים, כשהמילה האחרונה היא ארץ, היא מרמזת על הבריכה התחתונה. והמילה השמינית בתורה, והארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ. זה מובן שיש שתי ארצות, יש ארץ אחת שהיא ארץ תחתונה, ויש כנגדה ארץ עליונה. הנר השמיני הוא בעצם מרמז על המקום שהוא מבקש, מבקש, שלום עליכם, טוב, הנר השלום עליכם, הנר השמיני הוא בעצם מרמז על הבקשה העמוקה לחבר בין הארץ העליונה לבין הארץ התחתונה. בין הארץ שלמעלה לבין הארץ שלמטה. לעשות ביניהם שלום. הארץ שלמעלה היא מגלה לי כל מיני רצונות. איך שאני רוצה להיות, אני כל כך רוצה להיות בן אדם טוב ושמח ופנימי ומחייך. והארץ התחתונה מגלה לי איפה אני מונח. בוא, אני כל כך עצבני, אני לא סובל אנשים. פלא גדול. יש לי איזה רצון כל כך גדול, פשוט להתהלך בארץ העליונה. ממש ככה. אבל אני מבין שהארץ העליונה היא לא מסופקת כל עוד אני לא אכנס בארץ התחתונה. כל עוד אני לא אעשה שלום עם הארץ התחתונה, עם הבריכה התחתונה. להיכנס לבריכה. יש לי תקופות ארוכות בחיים שבעצם אני אומר, אני יצאתי מהבריכה, והסיבה שאני מפחד להיכנס בחזרה לבריכה היא שאני פשוט מפחד. כי כל פעם שנכנסתי לבריכה, פגשתי שם כישלון. וכישלון זה חוויה קשה, חוויה מכאיבה מאוד. אני אומר, אין לי כוח שוב פעם לפגוש כישלון. כל פעם שאני בא לפגוש את פיצי הילדות שלי, אני בא בעצם להיכנס לתוך החיים, אני חוזר לאותה נקודה שהייתי, כאילו אני עכשיו ילד בן 5. אני פוגש כישלון. והכישלון הזה אומר לי, שמע, אם תיכנס לבריכה, יש סיכוי גדול שתיכשל. היכולת שלי להיכנס לבריכה, היכולת שלי לדעת שאני ודאי אכשל. לא אולי, אלא בטוח אני אכשל. רק הידיעה הזאת יכולה לרפא לי את האפשרות להיכנס לבריכה. לדעת שאני הולך להיכשל, וזה חלק מהמסע שלי לא לפחד מכישלונות. פלא גדול. איזה מתנה עצומה, זה שאני מוכן לא להיפחד מכישלון. לא לפחד מהכישלון, זה הרגע שאני מוכן להיכנס לבריכה, ואני יודע שאני הולך לפגוש שם כל מיני ומיני דברים. אני הולך לפגוש שם בעיקר את עצמי. כשאני מדליק נר של חנוכה, אז אני הפעם באמת מוכן לעשות משהו מהפכני. אני מוכן להאיר בתוך המקומות שלי באמת הם מורכבים. בעצם אני מוכן להיות כל כך כנה שאני הולך לפגוש את עצמי, ושם אני יכול להאיר את הנר. זאת אומרת, הנר שלי באמת הוא משהו עדין. אני לא יכול להאיר אותו במציאות שהיא לא קשורה אליי. אני יכול לראות הכי טוב, הכי נחמד, אבל אני בעצם לא פוגש את עצמי. אני מזהה את פיצי הילדות, ושם לפי מחווי הילדות ולפי ההתנגדויות שלי אני מגלה איפה יש לי בריכות להיכנס לתוכן. ממש ככה. אני מזהה שכשאני שומע קביעות אז אני נפגע. אני בעצם פוגש שממה, כאב, עצבות מאוד 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 גדולה, אז אני מבין ששם יש לי בריכה שיום אחד אני רוצה להיכנס אליה. אני מזהה שהגוף שלי נמשך לאוכל ג'אנק פוד, תת רמה, טוטלי. אז אני מבין שיש שם איזה התנגדות, איזה כאב, שכנראה משהו נפגע, כי בעיקרון, אם הנפש שלי לא הייתה נפגעת, לא הייתי נמשך לכזה אוכל מגיל, לכזה אוכל שהגוף שלי לא בריא, הגוף שלי נפגע עליו. אז אני אומר, טוב, בנושא הזה אני מחוץ לבריכה עדיין, זה עוד לא הזמן שלי להיכנס. אבל אני יודע שיגיע היום שתהיה לי קריאה אמיתית להיכנס לבריכה, ואז החציצה היחידה שתהיה לי ביני לבין הבריכה תהיה הפחד. הפחד מהכישלון. והיום הזה שאני אסכים לרפא את הפחד מהכישלון, זה היום שאני אוכל להתחיל להאיר את המנורה שלי. איזה פלא גדול זה. יש לנו המון 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 פתחי יציאה ופתחי מילוט לברוח בעצם מהבריכה של עצמי. גם כבר בריכה שנכנסתי לתוכה, אני יכול למצוא כל מיני הזדמנויות להתחמק ממנה. בן אדם נמצא בזוגיות שהיא נורא 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 מציקה. מבחינתו כל יום שהוא נכנס הביתה זה להיכנס לבריכה שהיא נורא נורא מרישה. הוא אומר, אין לי כוח לדבר הזה. אז מה אני אעשה? אני אביא את העבודה לבית. זה מה שאני אעשה. יהיה לי פתחי למילות נפלאים. ככה אני לא אצטרך בכלל להסתבך עם אינטראקציה שהיא בתוך הבריכה. כי רוב הבריכות, לא מזמן הייתי בבריכה, חוויה לא סימפטית בעליל. ניסיתי להיות אבא טוב ולקחת את הבן שלי, הצלחתי להתמיד פעמיים בינתיים. אבל יש שם המון רעש, באמת המון המון רעש. מה לי ולצרה הזאת? אז אני בעצם מנסה למצוא כל מיני פתחי מילות, פתחי מילות מוסריים, פתחי מילות של עבודה. אני אעשה הכל בעצם, העיקר לא להיכנס לתוך הבריכה הזאת. אם אני דתי, אז אני פתאום נהיה מה זה צדיק. שלום עליכם, זכות. ואם אני לא דתי, אני נהיה מה זה מוסרי, או פתאום אני נהיה וורקהוליק, כזה רודף עבודה. אני אעשה הכל כדי להיות עם הפלאפון מולי, כי זה נורא נורא חשוב עכשיו להיות שמה. יש ריפוי עמוק שמבקש להגיע דווקא בתוך הבריכה, פלא גדול. מובא בגמרא, רבי יוחנן אומר, הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, ואז הוא נותן חמש עצות איך בן אדם שרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, מה יעשה. אבל אני נעצרתי ברגע הזה שקראתי, הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, למה שאני רוצה כזה דבר? זה נשמע כל כך קשוח, עול מלכות שמיים שלמה. תגיד מה לי, זה באמת קשוח. כבר המילה הראשונה, עול. הרוצה לקבל על עצמו עול, זה כאילו שני מילים שמסותרות, רוצה ועול. רוצה זה כזה, כזה ככה, ועול זה כזה, כזה. אז ישבתי הרבה עם המילים האלה, הרוצה, עול. למה שבן אדם ירצה עול? למה לבן אדם לעשות לעצמו את הדבר הזה? שנקרא רוצה עול, פלא גדול. עול זה אותיות לוע. עול יכול לבלוע אותי ככה, שלם. פלא גדול. בטח שאני רוצה עול. שמע, נפלא. יש המון דברים שהם בעצם שהם עול, ואנחנו עושים אותם כי צריך לעשות אותם. באדם צריך לעבוד עול. אדם צריך להתחתן עול. ואדם צריך ללמוד איזה משהו רציני באוניברסיטה, עול. הרוצה עול? בטח, נשמע מדהים. תן לי רק להתחתן, לעבוד וללמוד איזה משהו באוניברסיטה. נשמע טוב. נשמע ממש מפתה. עוד, ספר לי רק עוד על זה. אז איך אני נכנס לסיפור הזה? איפה אני חותם? פלא גדול. פלא גדול. אבל באמת יש בזה סוד כל כך עמוק, כי יש עול שנקרא עול גלות, שלום עליכם, ויש עול שנקרא עול של גאולה. עול גלות זה בעצם, זה הבקשה שאנחנו מבקשים אותה כל בוקר, תשבור עול גלות מעל צווארנו, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כאילו לארצנו זה נקודת הרצון העמוקה שיש לנו. הולכנו קוממיות בעצם בשתי הקומות שיש לי, גם הקומה התחתונה וגם הקומה העליונה, בקומה זקופה, קוממיות, בשתי הקומות, מלשון קומה וקומה, פלא גדול. אבל בשביל ללכת עם שתי הקומות אני צריך שישבור עול גלות. יש לי עול גלות, בעצם עול גלות זה בעצם אומר שהמפגש שלי מול העול הוא בגלות. המפגש שלי מול מחויבות הוא כל כך נפגע, שמגיל די צעיר, אני ועוד כמה אנשים מבני היקום הזה, גילינו שמחויבות שווה לדיכאון לא נורמלי. ממש ככה. ואז בעצם, בגלל שאני בן אדם שרוצה להיות בסדר, אז בחרתי בדרך החיים של הדיכאון הלא נורמלי, ואני עובד בכל מיני עבודות של עול גלות. כן. פעם בכל מיני אני אומר, שבור עול גלות מעל צווארנו. פלא גדול. בעצם התיישב לי באיזשהו שלב מאוד 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 מוקדם שהמחויבות היא כואבת, מאוד מאוד כואבת. זאת אומרת שאם אני הולך לעשות משהו ברציפות יום ועוד יום, זה כבר לא יהיה כיף, זה כבר לא יהיה נעים. זאת אומרת שמן הסתם לעבוד בעבודה מסודרת זה יהיה חתיכת לא הבולעני שאני הולך לעשות אותו, עד שאני כבר רגיש שהוא כבר חנק לי את הצורה, ואז אני אעזוב ללא הבולעני אחר, או שאני אלך ללמוד איזה משהו עד שהוא כבר די, כבר נעלמתי בתוכו. בעצם המחויבות היא כל כך נפגעה, הבריכה שלי כל כך נפגעה, שהיא מפגישה אותי, היא מפגישה אותי עם הכאב של המחויבות. כל פעם שאני רק רוצה להיכנס לבריכה, אני פוגש את העול הזה ואני אומר, ריבונו של עולם, לא מתאים לי בכלל, אני לא סתם יצאתי מהבריכה הזאת, אני לא רוצה להיכנס לבריכה הזאת, היא בריכה הגועל נפש הבינלאומי הראשון, זה משהו נוראי, זה בריכה נוראי, זה בריכה קשה, זה בעצם בריכה שהיא מגלה לי שאם אני רוצה להתחייב אליה, אז אני בעצם רוצה להתחייב לעולם הדיכאון, ואני ממש לא רוצה להתחייב לעולם הדיכאון. זה ודאי לא קשור לרצון. הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, רבי יוחנן הוא בעצם מגלה שיש ריפוי, ריפוי הגלות הוא נקרא מלכות שמיים שלמה. זה בעצם ריפוי של גלות, זה בעצם אומר, אני רוצה לרפא את עולם המחויבות, שהוא לא יסותר לי את עולם האהבה. וזה עבודת חיים. זה להדליק נר חנוכה מתחת לעשרה טפחים, בתוך הקומה התחתונה של הנפש. יש את הקומה העליונה, שלפעמים אני חושב שהיא נגאלה, אבל הקומה העליונה היא יושבת על הקומה התחתונה שלי, שהיא הכנות שלי עם עצמי, המקומות שאני באמת פגוע בהן, המקומות שאני רוצה כל כך מאחל לעצמי להירפא, ואותם אני יכול לקבל, לרפא אותם, בעול מלכות שמיים שלמה, שהיא בעצם המתנה שלי להצליח להיכנס לבריכה שהיא לא הבריכה שגדלתי בה, שהיא לא הבריכה שהכרתי שבגללה יצאתי, אלא היא בריכה שמסכימה להפגיש אותי בין מחויבות ובין אהבה. זה פלא גדול. זה מתנה מאוד 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 עמוקה, ועד שאני לא אגלה איך אני יכול לחבר מחויבות עם אהבה, אני לא נכנס לבריכה הזאת. יש המון בריכות שאנחנו בעצם מגלים שתכלס אנחנו לא מוכנים להיכנס לתוכם, כי אנחנו מפחדים למות. והאמת שרוב הסיכויים שמה שיקרה כשניכנס אליהם זה שאנחנו נמות. וכנראה מה שיקרה, אנחנו נהיה דיכוניים, נהיה לא אנחנו. עד שאני אסכים לשנות את הגישה שלי כלפי מושג הזה שנקרא עול, שישבור עול גלות מעל צווארנו, מהמקום הזה שהוא כאילו בעצם בתפיסת החיים שלי, שהצוואר ולמעלה מעל צווארנו, כוחות המחשבה, ישנה לי תפיסות החיים ויאפשר לי בעצם להיכנס לעולם המחויבות במבט אחר. זה פלא גדול. זה פלא גדול. זה פלא גדול. אמרתי את זה גם אתמול, שאני אוהב לשבת עם חתנים וקלות, ולפעמים יש חתנים וקלות נורא נורא מפוחדים. ובצדק, ממש מפוחדים. ואז אני שואל את החתן או את הקלה, תלוי מי יותר מפוחד. אני אומר לו, עולה, תגיד, אם הייתי ככה מתחייב לך, נותן את המילה שלי בהבטחה מלאה, חותם לך על דף, שגם אם אתה תתחתן, אף אחד לא יוריד לך את הכנפיים. מה היית אומר? אומר, הייתי נכנס לזה כל הלב. אני אומר, וואו, קודם כל זה מדהים לדעת את זה. דבר שני, לצערי, אני לא יכול להתחייב על זה. ממש סליחה. באמת, הייתי נורא נורא שמח, אבל זה 100% אחריות שלך, אחי. זה אחריות שלך לא להישאר שמה. לא להישאר עם הכנפיים בחוץ. זה אחריות שלך שכשאתה אומר את המילה מחויבות, היא לא יוצרת לך משוואה טוטלית שאומרת, טוב, אני נעלם. הנה, אני נעלם. כי אני מחויב. כי אני המחויב הבינלאומי הראשון. ככה. זה מחויבות כל החיים, ובכל נושא שאני מגלה שאני לא רוצה להיכנס אליו, בין אם זה בריאות, או זוגיות, או פרנסה, או לימודים, אז יש טעם גדול שאני לא רוצה להיכנס לשם, כי אני פשוט מפחד למות, זה הכל. מפחד להיות בן אדם דיכאוני שלא חי את החיים שלו, זה הכל. וזה פחד מאוד מאוד מוצדק, עד שאני לא אגיע לאיזה מקום שהוא אומר, אני נמצא בעמק השווה שאני בעצם מוכן למצוא את הנקודה של איך אני נכנס לבריכה, איך אני בכלל בונה בריכה כזאת בתחום הזה והזה, שתאפשר לי להיות שם עם מה שהבטחתי לעצמי, עם הכנפיים שלי, עם האהבה שלי, עם הנוכחות שלי, עם הילדות שבי, עם הנערות שבי, עם הרעננות שבי. כל המקומות האלה שבעצם הם כל כך מאיימים, כשאני אומר אני אכנס לדבר הזה, הם פשוט מאיימים. הפחד הזה הוא בעצם מבקש ממני באיזשהו שלב להגיד אל תפחד מכישלון, כי ודאי, ודאי, ודאי שאתה תיכשל כשתיכנס לבריכה. אז אין לך מה לפחד מזה, כי זה בטוח יקרה. כי הפחד שלנו אולי זה יקרה. אבל אם אני אומר טוב, זה יקרה, אז שחררתי. טוב, אני הולך להיכשל שם. זאת אומרת שאני גם הולך מדי פעם לאבד את כוחות האהבה שלי, מדי פעם אני הולך להיכשל שם, ומדי פעם אני הולך לאבד את כוחות המחויבות שלי, ושניהם בסדר, זה חלק מההתמודדות שלי בתוך הבריכה. זה חלק מהמפגש שלי מול החיים, זה בעצם לא להיות מושלם ולא להיות מדויק, ולגלות את החיסרון שלי, לגלות את זה, להסכים לגלות את זה, איזה מתנה גדולה. אז רבי יוחנן אומר, הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, זה עול שהוא מחבר לך מלכות ושמיים. מלכות זו עמידה התחתונה ושמיים זו עמידה העליונה, והוא רוצה לקבל אותם להתחייבות הזאת שאני מתחייב לך ומתחייב לך. מתחייב לשמיים ומתחייב לארץ. פלא גדול. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ. המילה השביעית זה הארץ, והמילה השמינית והארץ. הנר השביעי מפגיש אותי עם הארץ התחתונה, והנר השמיני עם הארץ העליונה. פלא גדול. רבי יוחנן הוא מביא כמה עצות נפלאות לריפוי שיכול לאפשר לי, שלום עליכם, דוקטור חבי, לריפוי שיכול לאפשר לי, שלום עליכם, לריפוי שיכול לאפשר לי בעצם לעשות עבודה שלמה ולהיכנס לבריכה. אני בעצם מסכים להיות בכנות הזאת שאני בעצם תפסתי את עצמי באיזה רגע של חוסר כנות, שאני כבר כמה שנים בתחום הזה והזה יושב לי משתכשך במים מחוץ לבריכה בכל מיני המטלות כאלה וכאלה, אבל אני תכלס מחוץ לבריכה. אני עושה קורסים מפה ועד אוגנדה, אני מאסטר בסדנאות, ואני תכלס פשוט לא בא לי להיכנס לבריכה, ואני אשתמש בעוד כל מיני דברים אחרים רק שגרמו לי להמשיך ככה לדבר על הבריכה, לחשוב עליה. פלא גדול. יש איזה מעשה, סיפרה לי אותו אשתי יקרה, זה לא סוף השיעור, רק מעשה ביניים. זה היה רבי שמחה בוני מפשיסחה. רבי שמחה בוני מפשיסחה, הוא היה עוסק במסחר, אני חושב, אבל הוא גם היה בעל ספר מאוד מאוד גדול, היה לומד הרבה. היו באים אליו הרבה אנשים, גם לסחור איתו, והוא גם היה אוהב ללכת היה אוהב ללכת לצדיקים. והוא היה הולך אליהם, היה נמצא שם. אמרו לו החברים שלו, שמע רבנו, מה הקטע שלך ללכת לצדיקים? אומר להם, מה הכוונה, מה הקטע? אנחנו יודעים שאתה יודע מלא ספרים, כאילו, בשביל מה אתה צריך ללכת לצדיק עכשיו שהוא כבר יגיד לך את מה שאתה כבר יודע? אז הוא כל פעם היה מנסה להסביר להם ולהסביר להם ולהסביר להם, להגיד להם, זה לא אותו דבר, זה נקודה שצריך להיות בתוכה, זה משהו אחר, זה הוויה שלמה. אבל הם לא הצליחו להבין. יום אחד אמרו לו, שמע, אנחנו הולכים למחזה תיאטרון מטורף, בוא איתנו. לא הלך איתם, הם הלכו לבד. אמרו לו, תקשיב, היה מדהים, 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 מדהים. היה פשוט אור עצום. למה לא באת איתנו? אמר להם, אני לא צריך, אני קראתי את כל המחזה הזה בספר. אמרו לו, כן, אבל אתה יכול להשוות. אמר להם, תקשיבו, אני יודע את כל מה שקורה שם, אני יודע איך הוא מת, אני יודע איך הוא חי, איך הוא נולד, אני יודע את הכל. אמרו לו, כן, אבל אתה לא היית שם. אמר להם, או, זאת הסיבה שאני הולך לצדיקים. וזאת הסיבה שאנחנו רוצים להיכנס לבריכה. כי בעצם הרגע הזה שאני פוגש את החסרונות שלי, הוא יכול להיות הרגע הכי גרוע בחיים שלי, וגם זה יכול להיות רגע מכונן. כי זה הרגע שאני יכול גם להאיר את האור שלי. זה פלא גדול. זה פלא גדול. כי מעט אור זה הרבה יותר מאשר מלא אור במשהו שהוא לא קשור אליי. זה עולם אחר, אני לא צריך הרבה. אני צריך מעט אור, אבל אמיתי. תן לי את המעט אור שלי האמיתי בהתמודדות של החיים שלי, תן לי את הקצת הזה שעשיתי משהו, ואתה הופך אותי לאדם מאושר, באמת מאושר, בתוך מקום של שקניתי פה משהו אמיתי, עמוק, עברתי פה איזה מסע, מסע של פלא, ממש. פלא גדול. אז זאת בקשה מאוד מאוד עמוקה, הבקשה הזאת היא, בקשה עמוקה, להצליח בעצם להיכנס לבריכות שלנו, וגם לזהות איפה אני עדיין לא מוכן להיכנס לבריכה. כי לפעמים באמת אני אומר, אני באמת כל כך כאוב, כל כך פצוע, שאני צריך פשוט להירפא עכשיו. תן לי את הזמן הזה. יכול להיות שהזמן הזה, אם אני אסתכל באופן לא שיפוטי, הוא גם יהיה 40 שנה. אבל אין מה לעשות. זה, פה אני נמצא, ומכאן אני בוחר. אז הוא נותן 5 עצות, רבי יוחנן, הרוצה לקבל על עצמו עוד מלכות שמיים שלמה. עצה ראשונה, יפנה נקביו, ילך לשירותים. עצה שנייה, יטול ידיו, יטול ידיים. עצה שלישית, יניח תפילין. עצה רביעית, יקרא קריאת שמע. עצה חמישית, להתפלל. וזאת מלכות שמיים שלמה, כך הוא אומר. פלא גדול. התנועה הזאת היא בעצם תנועה שבן אדם עושה אותה כל בוקר כהכנה לתפילה. הוא הולך לשירותים, הוא נוטל ידיים, הוא מניח תפילין, הוא קורא קריאת שמע והוא מתפלל. אבל זאת גם תנועה שהיא מרמזת על עצה עמוקה, כך מובא בצדקת הצדיק. חלק בעצה עמוקה בעצם לכניסה לבריכה של עצמי, כדי להתחבר לבריכה העליונה. העצה הראשונה אומרת להתפנות. להתפנות זה בעצם עצה נפלאה. מעבר לזה שזה חוויה, חוויית קטרזיס מופלאה, ומי שזוכה ללכת לשירותים, פלא גדול. חוויית הוצאת רעלים זה חוויה מענגת, עד כדי כך שחז"ל אמרו שחוויית הוצאת הרעלים היא החוויה הכי דומה לחוויה של עולם הבא. ככה הם אמרו, מעין עולם הבא, ממש ככה. פלא גדול. למה? כי כשבן אדם מוציא מעצמו את הרעלים, הוא פנוי. לא סתם זה נקרא להתפנות. איזה כיף זה להתפנות, להיות פנוי. וואו, איזה מתנה גדולה זה. כמה פעמים אני מגלה שהרעלים שלי הם פשוט לא נותנים לי פניות לראות את הסיטואציה שנמצאת לידי. אני פשוט כל כך לא פנוי, כי אני מלא מפוצץ ברעלים. פלא גדול. אני יכול להגיע לבית מלא ברעלים, מלא 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 ברעלים שאספתי, הצטברו לי במפגש מול החיים, כי הייתי חלש מול הבן אדם הזה, ולא אמרתי את מה שאני רציתי להגיד, אז לא אמרתי, ואז צברתי בתוכי עוד רעל ועוד רעל ועוד רעל, ואז אני מגיע לבית שהוא נראה לי מקום של מנוחה, ושם אני פשוט מוציא את כל הרעלים בצורה לא מבוקרת. ככה אני הופך את הבית שלי בעצם לחתיכת שירותים נפלא, מקום שפשוט לא נעים להיות בו. אז כשאני בעצם מצליח לפנות, להתפנות מה שנקרא, לפנות את רעליי, אני בעצם אומר, אוקיי, יש בתוכי רעלים, אני מזהה אותם, אני קולט אותם, שרגע לפני שאני משליך אותם על הבן אדם שלידי, אני כבר מצליח לתרגל את עצמי איזשהו סוג של הכרה, שהרעלים האלה נמצאים בתוכי, ורעלים, הבקשה הכי עמוקה שלהם זה מקום מסודר שאתה יכול לפנות את עצמך בהם. זה נקרא בית הכיסא. חז"ל אומרים כל המעריך בבית הכיסא, ואדם שיודע לשבת בבית הכיסא כמו שצריך, מעריכים ליומיו ושנותיו. פלא גדול. בכלל, ההתבטאויות של חז"ל ללכת להתפנות זה פלא אבריה, פלא גדול הדבר הזה. פלא גדול. שמע, אם אתה יודע להשקיע שם את הזמן שלך, אז אתה תהיה באדם פנוי. אתה תהיה באדם פנוי. פלא גדול. פלא גדול. אם אני מוציא בעצם את הכאב שלי במקום מבוקר, אז הוא לא יצא לי מכל כיוון על כל בן אדם שאני פוגש בצורה לא מבוקרת. פלא גדול. אם אתה רוצה בעצם להיכנס לבריכה, קודם כל תמצא לך מקום שאתה יודע איך אתה מוציא את הרעלים שלך בצורה מבוקרת. זה יכול להיות בכל מיני צורות. בכל מיני צורות. זה יכול להיות בצורות של יצירה, בצורות של עשייה, מקומות שאתה מרשה לעצמך לגלות את זה מתוך מקום שזה לא פוגעני, שזה לא פוגע בבן אדם אחר. זה יכול להיות בינך לבינך, אבל תדע לך שאתה צריך מרחב כזה בחיים שלך, מרחב בחיים שלך שאתה מרשה לעצמך להיות שמה עם המקומות שהם ריאליים שיוצאים. זה יכול להתבטא בבכי, זה יכול להתבטא בכאב, זה יכול להתבטא בעצבים. זה יכול פשוט להתבטא בהוצאת אנרגיות, פשוט. זה נקרא להתפנות. אבל כשאני מזהה בעצם שאני פשוט כל כך, כל כך, כל כך שלילי כלפי הבריאות האחרות, אני מזהה את השליליות הזאת, אז אני בעצם מבין שיש לי שם משהו שהוא לא הוגן כלפי הסביבה שנמצא מולה. אני עוד לא פנוי. אני עוד לא פנוי בכלל לראות אותך. עוד לא פנוי בכלל לראות אותך. אני כל כך תוך הכאב של עצמי. זאת העצה הראשונה של רבי יוחנן. פלא גדול. העצה השנייה, נוטה לידיו. נוטה לידיו מובא שם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שנטילת ידיים, הידיים זה כלי נפלא מאוד מאוד מאוד, שהידיים הן מחברות בין הרגליים לבין הראש. זה בעצם איבר שהוא יכול להיות למטה, כזה להמשיך את ההרגלים שלי, ויכול להיות למעלה. כשאני למטה עם הידיים, אז בעצם כוח העשייה שלי הוא פשוט ממשיך את ההרגלים שלי. המוח הוא בנוי בצורה, כוחות המחשבה הם בנויים בצורה שיש להם, בעצם הכרה, הכרה מחשבתית, ויש אוטומט מחשבתי. כשאני בעצם על האוטומט שלי, זה נקרא הרגל. הרגל זה נישון רגל. זה בעצם מה שמפעיל אותי זה הרגלים שלי, הרגליים שלי. הן לוקחות אותי למקומות שאני רגיל ללכת אליהם. הדינמיקה שלי עם הבן אדם הזה היא פשוט דינמיקה קבועה, וזה כבר ברור איך זה הולך להיגמר. זה פשוט בחור מראש המשחק הזה. זה ברור שעכשיו אני הולך לפגוש אותו, ואני הולך להיות מקופח, והוא הולך להיפייס אותי, ואז אני אגיד לו בסדר, וזהו, שלום על ישראל. כי ככה המוח שלי רגיל לחשוב שם. מין דבר כזה, דפקטה כזה. אבל כשאני מסכים לטול את הידיים, אני בעצם נוטל את ההרגלים שלי, ואני בוחן אותם. יש לי אחד הכוונות של המקובלים, זה שבנטילת ידיים, בן אדם ירים את הידיים כנגד הראש, וקצת, אפילו טיפה מעל, לבחון את ההרגלים שלך. פלא גדול. כשאני מסכים לבחון את ההרגלים שלי, בעצם אני אומר, וואלה, ככה אני רגיל, אבל האם זה, האם בעצם, האם זה באמת הרגל נכון, או שאולי בכלל הדינמיקה הזאת מפוקפקת לחלוטין, והצורה הזאת שאני מקופח והוא מפעס אותי, בכלל צורה שאפשר לשנות אותה לצורה אחרת לגמרי של דינמיקה. אולי אני בעצם מזהה שזה שאני חוזר ופוגש את המשפחה שלי, אני חוזר להיות ילדותי, אולי זה בכלל לא מחייב, אולי כבר אני גדלתי ולא התקנתי את הלוח זמנים של הפלאפון שלי שאני גדלתי באיזה 20 שנה. אז באמת, הנטילת ידיים היא אומרת מציאות, אני נוטל את האיך, את ההרגלים שלי, את התפיסות שלי, ואני בוחן אותה מחדש. אמרנו שלהתפנות זה גילוי הרעלים ונטירת ידיים מבחינת התפיסות. מצאה השלישית של רבי יוחנן כשאני בא להיכנס לבריכה זה להניח תפילין. תפילין זה נקרא אות. תפילין זה גם לישון חיבור. אני מניח תפילין זה בעצם הרגע שאני מוכן גם לגלות באיזה מקומות אני פתוח לי, באיזה מקומות אני מחובר כבר ככה, בלי שאני צריך להיות שם בעבודה. כי גם כשאני יורד מתחת לעשרה טפחים, גם כשאני הולך לבקר את העולם שמתחת לטבור שלי, אז אני מגלה שם רעלים, אני מגלה שם תפיסות מעוותות על החיים שלי, אבל גם אני מגלה שיש המון מקומות שאני מחובר בהם, שבאמת מקומות שיש חיבור בין הראש, בין תפילין של ראש לבין הלב, תפילין של יד, שדברים בעצם שאני בסדר איתם, שבהם אני מחובר. האות הזאת, הסימן, האות זה מישון סימן, זה סימן שאם אני בעצם אהיה בו חזק, אז יהיה לי לאיפה לחזור. אני בעצם ידע, יהיה לי בעצם השראה לאיזה מקומות אני רוצה לחזור אליהם, למקומות מחוברים. נכון, יש לי המון מקומות שהם התאבטו לי, כמו היחס שלי להמבורגר וקוקה קולה, שהתאבט שלי אצלי שם איזה משהו מהילדות, אבל גם יש לי מקומות שהלב שלי שם הוא פיקס, הוא תפילין, הוא ישר. הוא ישר לגמרי, הוא מכוון. והמקומות האלה, חשוב שאני אניח אותם על עצמי, כי אלה בעצם מקומות שמזכירים לי, הם מזכירים לי לאיפה אני רוצה להגיע. עם העבודה שלי. זה נקרא להניח תפילין. העבודה הרביעית נקראת קריאת שמה. קריאת שמה זה קריאה עמוקה ביותר. קריאת שמה זה מרמז בעצם על קריאת שמה. אני קורא להקשבה. אני קורא להקשבה עמוקה. קריאת שמה זה בעצם אני קורא לדבר העמוק ביותר שנקרא הקשבה, שמה. לפני שאני הולך לעשות משהו, אני צריך לעבור תהליך של רק לשמוע, רק לשמוע. תשמע איך הגוף שלך מגיב לדברים האלה. צורך העניין, אם אני בן אדם שמאשן ואני רוצה להפסיק לאשן, אני יודע שלהפסיק לאשן זה קשוח לי מאוד, אז אני עכשיו נמצא תקופה ארוכה רק בלשמוע, מדי פעם לשמוע איך הגוף שלי באמת מגיב לדבר הזה, איך זה עובר על עצמי. או אם אני בן אדם שרוצה שהגב שלו יהיה זקוף, נגיד, דוגמה, אז אני בעצם צריך להקשיב לגב שלי איך הוא כפוף, קודם כל בלי לשפוט אותו, רק להקשיב, רק לשמוע את זה, רק להיות שם התקופה ארוכה עכשיו להקשיב. ככל שאני יותר חזק את ההקשבה הזאת, הרצון שלי לריפוי הוא ילך ויגדל באופן הכי טבעי שיש, הכי עמוק שיש, הכי מבורך שיש. זה פלא גדול. אז בעצם יתגלה לפניי איזה ריפוי שהוא בא מבפנים. ככל שאני מדלג על החלק הזה שנקרא קריאת שמע, ואני ישר ככה רץ לעשות את הפעולה, זה תהיה פעולה שהיא נורא 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 מכאיבה, נורא אלימה. ככל שאני יותר נוטה להקשיב לעצמי בנקודה מסוימת, אז אני לאט לאט שומע שהגוף שלי באמת, כשאני נותן לו את תשומת הלב שלו הראויה, אז הוא מתחיל להכווין אותי על דברים מסוימים. אני בעצם מייקר את האכילה שלי, אני מריח את האוכל, אני לועס אותו. זה נקרא קריאת שמע. אני מקשיב. אני לומד להקשיב, פלא גדול. אני לא יכול להקשיב עד שלא התפניתי, עד שלא נטלתי ידיי, ועד שלא הנחתי תפילין. כי בעצם, אם אין לי את שלושת המקומות האלה הראשונים, אז ההקשבה שלי עדיין הקשבה שהיא מגיעה מתוך המקום הרעיל שבתוכי. אני מקשיב ואני רואה באמת כמה אני מקופח. ואני רואה באמת כמה אתה לא בסדר. כי אני עדיין בעצם תפוס ואחוז בכל אלה מקומות כואבים. והעצה החמישית שמביא רבי יוחנן, והתפלל. תפילה, אותיות, פתילה. פלא גדול. הפתילה של הנר. התפלל זה בעצם מתחבר. אני רגיל שתפילה זה בעצם משהו שאני מתנתק מהמציאות. אבל תפילה אמיתית זה תפילה שהיא באה לחבר אותי למציאות. לשאול פתילה. הפתילה היא מחברת בין השמן שנמצא למעלה לבין האור הזה שנמצא בין השמן שנמצא למטה, סליחה, לבין האור הזה שנמצא למעלה, ויש באמצע את הפתילה, זאת התפילה שלנו. תפילה, תפילה עמוקה זה תפילה שאומרת, אני גם אור ואני גם שמן. אני גם וגם. יש לי איזה חיבור עמוק לדבר הזה, שהוא בעצם יוצר לי את התפילה העמוקה שלי. אחד מהכינויים המדהימים שאנחנו מכנים את הבורא, משבחים את הבורא בתפילה, זה נקרא שומע תפילה. שומע תפילה זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילה? האם הוא שומע תפילה כשאני פותח בסידור וקורא את התפילת 18? האם אז הוא שומע תפילה? או האם הוא שומע תפילה כשאני צועק אליו בבכי מעומק הלב? או האם הוא גם שומע תפילה כשאני עושה המון דברים שהם פשוט תפילות והוא שומע תפילה? איזה מתנה ענקית זה? כשאתה כבן אדם יכול להידמות לבורא ולהיות שומע תפילה. זאת אומרת שמישהו יגיד לי איזה משהו ואני אצליח לשמוע את התפילה שלו. איזה פלא גדול. איזה פלא גדול זה. שאני רואה בן אדם שהוא כל כולו אפרורי כזה, אבל מה, הוא לובש בגדים צבעוניים מדהימים, ואני אומר לו, אתה, איזה מין בן אדם אתה? אתה צבוע. אתה כזה בן אדם אפרורי ואתה לובש בגדים כאלה צבעוניים. וואלה, הוא לא צבוע, הוא מתפלל. מה, אתה לא רואה שהוא מתפלל? אתה לא רואה שהבפנים שלו הוא כל כולו משווע לצבע, לחיות, לאור? כמה אני יכול להיות ביקורתי כלפי עצמי כשאני מדבר בנחמדות כלפי מישהו, אבל אני לא שמה באמת, כי אין לי מצב רוח בכלל. אני יכול להגיד לעצמי, בוא נעניך, חתיכת יצור מזויף. הבפנים שלי כאילו עכשיו מדופרס לחלוטין, ובחוץ אני מביא איזה משהו נחמד כזה, זה צביעות. יכול להיות. אבל אם אתה תשמע טוב, אתה גם תשמע תפילה. פלא גדול. פלא גדול. זה עמוק. זה עמוק. שומע תפילה זה בעצם, זה בעצם המקום שכשאני שומע תפילה, אז אני יכול להתפלל. אני יכול להתפלל כשאני עושה המון דברים. וזה בעצם יהיה בכלל תפילות על תפילות על תפילות. אני עושה, וזה התפילה שלי. וואלה, זה התפילה שלי. אני נכנסתי לבריכה, אני עשיתי שם את כל הטעויות שאני יכול לעשות. התעצבנתי, כעסתי, התאכזבתי, נעלבתי, הייתי קורבן, אבל וואלה, אני מה זה בתפילה? אני כל כולי שם בתפילה. ולרגע אחד קטן הצלחתי להדליק איזה מנורה קטנה. איזה אור קטן, אבל זה בכלל לא משנה אם זה אור קטן או אור גדול, כי זה האור שלי. וזה מה ש... זה הדבר היחיד שרלוונטי. כל השאר ממש לא רלוונטי. יש לי את האור שלי, שהוא אור... אור הכי יקר שיש. מובא בשם רבי פנחס מקוריץ. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את האור. אור שהוא היה כל כך גדול שאדם היה יכול לראות בו מסוף העולם ועד סופו. אור שהוא חוצה מגזרים, חוצה תדמיות, הוא חוצה. אבל הוא ראה שהאור הזה כל כך גדול שהוא גנז אותו. רבי פנחס מקוריץ אומר, איפה הוא גנז אותו? גנז אותו מתחת לטבור שלך, נשמה. שם הוא גנז אותו. במקומות שאתה הכי, הכי שופט את עצמך, הכי לא שלם עם עצמך, שם יש אור גנוז. כי שם אתה לא צריך להדליק פרוג'קטור. אתה צריך להדליק אור קטן מתוך ההתמודדות שלך. זה נקרא תפילה. זה נקרא פתילה. זה פלא גדול. זה הרגע הזה שבעצם אני מוכן להיכנס לבריכה. באמת, אם אני אסתכל על זה, אז כל המושג של להתפנות, אנחנו חוזרים כבר להצעה הראשונה, המושג הזה של להתפנות בעולם הזה שלנו, העולם שלנו מלא ברעלים כל הזמן. באדם זה לא מספיק לו לעשות עבודה של להתפנות פעם בשבוע או פעם בשנה, ואני לא צריך להתפנות כמה פעמים ביום, מתפנה לו. אנחנו פוגשים את הרעלים שלנו, זה בעצם לא משהו שהוא, אני אומר לעצמי, טוב, אני עכשיו 20 שנה הולך להוציא רעלים, ואז כדי שאני אוכל ליטול ידיים, עוד איזה 30 שנה, ואז אני אכנס לבריכה באיזשהו שלב. כי בעצם אני כל הזמן פוגש את הרעלים של עצמי. זה משהו שהוא מצטבר כל הזמן. אני בעצם לא, כל הסיפור בסיפור שלנו, הוא סיפור מאוד 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 לא סטרילי. מאוד מאוד לא סטרילי. אם בן אדם ינסה להיות נקי לגמרי כשהוא הולך להתפנות, ורק אז הוא יתפלל, אז כנראה שהוא אף פעם לא הולך להתפלל, הוא לא הולך לצאת מהשירותים. רגע, איך עוד טיפה להתנקות שם. וואלה, אבל זה באמת מין דבר כזה שאנחנו, כבני אדם, אנחנו יצורים, הגוף שלנו, הוא מגלה לנו כמה אנחנו לא סטרילים. הוא רק מרמז כמה הנפש היא לא סטרילית, כמה החיים לא סטרילים, כמה הבריכה שלנו היא מלכתחילה, הבריכה הכי לא מדויקת בחיים, וזה חלק מהקטע שלה. זאת אומרת, חלק מהעניין שלי להיכנס לבריכה, זה לגלות כמה חוסר דיוק אני הולך לפגוש בה, וזה חלק מהעניין, ושם אני הולך להדליק את הנר. להדליק נר של חנוכה. להדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נחל. נחל שזורם מהבריכה העליונה אל הבריכה התחתונה. נחל שבעצם אומר, כשאני אעסוק בעניין שלי, בבריכה שלי, אז אני אוכל לגלות מה הברכה שלי העליונה שמחכה לי. כי יש לי המון 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 ברכה שאפילו אין לה מקום לנחות, כי אני עוד לא הצלחתי להיכנס לבריכה שלי. אני הולך קצת להתפנות וקצת ליטול ידיים וקצת להניח תפילין וקצת לקרוא קריאת שמע וקצת להתפלל, וכל זה בתוך הבריכה שלי. ושוב פעם אני הולך עוד פעם קצת להתפנות וקצת ליטול ידיים וכל פעם קצת וכל פעם קצת לגלות עוד חלקי בריכה, ולעשות צעדים כאלה שהם בעצם מסכימים להיכנס בשלב מסוים אחרי שאני קורא קריאת שמע, קריאת הקשבה עמוקה. הקריאה הזאת היא מנחה אותי מתי להיכנס, לא מתוך פחד ולא מתוך היעדר, אלא מתוך מקום שהוא פשוט מבקש לחיות. יש לנו את התפילה עמוקה, תפילה עמוקה מאוד לחיים, לחיים. תקופות של ריפוי משיבות אותי על שפת הבריכה, ואני גם מבקש להיכנס לתוך הבריכה שלי. כל אחד לפי יכולתו. סיפור נפלא סיפרה לי אותו אשתי, סיפרתי אותו גם אתמול, על רבי משה לייב מססוב. פעם רבי משה לייב מססוב סיפר על הבעל שם טוב. פעם הבעל שם טוב, סיפור מתוך סיפור, הבעל שם טוב היה באותו זמן איזה ילד נורא 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 חולה, נורא חולה. הילד החולה היה חולה אנוש, הבעל שם טוב ראה ששום דבר לא מועיל, והוא אמר, טוב, רבותיי, תכינו כלי ועם פתיל, עם פתילה, ותצקו לתוך הכלי עם הפתילה שעבה, ותביאו לי את השעבה, ככה אמר להם להכין, ולקח את השעבה, וידע בדיוק איך להכין את הפתיל, בדיוק איך להכין את השעבה, ולקח את הנר, ויצא איתו לתוך היער. הבעל שם טוב הכיר את היער היטב. הוא הכיר את היער היטב, והוא מצא שם את העץ המיוחד, ובתוך העץ המיוחד הוא הדביק את הנר, והוא הדליק את הנר עם הפתילה המיוחדת שהוא כיוון שם, וישב עם החברים ואמר איזה מאמר עמוק מהזוהר הקדוש, ופירש אותו על פי עמקותו. הנר דלק עד עלות השחר, ובעלות השחר נגמר המאמר ונכבה הנר, והילד עברי. עברו כמה שנים, וממשיכו המגיד מזריץ', גם כן, היה שם איזה ילד אחד חולה, אבל מה חולה? המגיד מזריץ' אמר, תכינו לי את הנר, תכינו את הפתילה, תכינו את השעבה, תצקו את השעבה לתוך הכלי, לקח את הנר, וגם הוא הכיר את היער היטב, והוא מצא את העץ, והוא הדביק לעץ את הנר. ישב עם החברים ואמר להם, תקשיבו, אני לא יודע את הכוונות העמוקות של מורי הבעל שם טוב כשהוא אמר את המאמר הזה, אבל אני רק אגיד לכם שהבעל שם טוב אמר פה פעם מאמר כל כך עמוק שהביא לרפואה. והם ישבו שם עד עלות השחר, ובעלות השחר הנר נכבה והילד עברי. פלא גדול. סיפר את זה רבי משה לייב מססוב, ואמר, יש פה ילד חולה, ואני אין לי את המיומנות שידעו אותה רבותיי לדעת ולהסתובב בתוך היער, אין לי את הכוחות האלה, אני לא יודע איפה העץ נמצא, אני גם לא יודע איך מכינים את הנר עם הפתילה ועם השעבה, אני לא יודע איך להגיד את המאמר הזה מהזוהר עם הפירוש שלו, אין לי את היכולות האלה, אבל מה? אני יודע לספר סיפורים. אספר לכם סיפור על הבעל שם טוב, איך הוא הדליק את הנר. סיפר לי את הסיפור מהילד עברי, פלא גדול. בכניסה לבריכה הזאת, כל אחד יש לו התמודדות אחרת, יצירתית, כל אחד עם המסע שלו, כל אחד עם התחבולות שלו. לכל אחד מאיתנו יש בחירה מיוחדת ועמוקה איך להביא את הריפוי, איך לרפא את הילד הזה, הכואב. איך לעשות את זה בכלים שלנו. אני לא צריך כלים של צדיק, לא צריך כלים של מר מושלם או של אדם אחר כזה, כזה או אחר. לא צריך את הכלים של ההורים שלי, אני צריך את הכלים שלי לפגוש את הבריכה שלי ולהדליק שם את הנרות שלי עם הפתילה שלי ועם התפילה שלי.